עצוב. אני רוצה להקדים לומר למה אנחנו בחרנו בספר הכוזרי. לדעתי, כל הקלאסיקנים בתחום המחשבה, בתחום הפילוסופיה היהודית, מי שמדבר הכי קרוב אלינו זה רב יהודה הלוי. אנחנו התרחקנו הרבה מדרך החשיבה של ימי הביניים, הגישה הרציונלית החריפה המאפיינת את הרמב״ם במורה נבוכים, את רב סעדיה גאון. היא יוצרת איזה מרחק וקשה לנו להבין את שפתם, והשפה שלהם לא מדברת אל ליבנו. רבי יהודה הלוי מדבר בשפה שמדברת אל ליבנו. אנחנו נתקלים בהרבה בעיות שבעצם הן בעיות שלנו, לא רק בעיות של הימים ההם. אנחנו באמת גם נשתדל ללמוד את הספר הכוזרי גם ביחס, להתייחס גם לדעות אחרות שבספרים אחרים, ובעיקר חשוב לנו גם ליישם את הדברים לבעיות שלנו, בעיות של דברים. כהקדמה קצרה, המבנה של הספר מעמיד אותנו בפני בעיה גדולה. אני חושב שכל אחד יודע מה המבנה. מסופר, המסגרת של הספר זה סיפור של מלך כוזרי המחפש, מבקש מהי הדת האמיתית ועם הדתות המקובלות בעולם, והוא מחליט להתייעד. השאלה הראשונה אני שאלת, למה הוא, על יסוד זה הוא נפגש כאן תוך כדי חיפוש הדת האמת, נפגש עם החבר, זה בעצם מביא את דעותיו של רבי יהודה הלוי. והספר בנוי על הדו-שיח בין הכוזרי ובין החבר. בהתחלה הכוזרי מזלזל בחבר, נציג יהודים, אחר כך הופך להיות תלמידו. השאלה הראשונה נשאלת, למה נציג לנו דו-שיח בין יהודי לגוי? האם הספר הזה מיועד לגוי? המטרה של הספר שאנחנו יכולים לראות מסיומו של הספר. מי שמכיר את הספר, הספר מסתיים בסיפור שהמלך הכוזרי, החבר, מחליט לנסוע לארץ ישראל על אף הסכנות הכרוכות בנסיעה. למה הוא מתחיל לנסוע לארץ ישראל? אצלו זה צירבוד הלוי ארץ ישראל. זה בא לסמן את בקשת קרבת אלוהים. וכלומר, המטרת הספר להביא את האדם למין דרגה גבוהה כזאת של בקשת קרבת אלוקים בעוצמה ובאינטנסיביות, זה שמוכן לו להסתכל לסכנות נבשות, הוא מחפש קרבת אלוקים. וזה כל הדו-שיח שם בסוף, אומר לו הכוזרי, למה אתה מחפש קרבת אלוקים בארץ ישראל? הרי אולי גם כאן אתה יכול להשיג את קרבת אלוקים. כלומר, הספר מיועד ליהודי רוצה להעלות את רמת עבודת השם שלו, חיפושיו את בקשתו לקרבת אלוקים, זו המטרה הראשונה. אם כך נשאלת השאלה, בשביל מה הסיפור בנוי על דו-שיח בין יהודי לגוי? אגב, הגוי חדל להיות גוי אחרי המאמר הראשון. בסוף המאמר הראשון הוא כבר מתייעל, ואחר כך יש חמישה מאמרים בספר, ארבעה מאמרים הנותרים זה כבר דו-שיח בעצם בין יהודי ליהודי. אני רוצה להזכיר כאן ההסבר המקובל, אולי אני רוצה כאן להוסיף עוד משהו, יש כאן עוד בעיה. רבי יהודה הלוי עושה כאן איזה משהו, דבר מאוד פרדוקסלי. לפי רבי יהודה הלוי אי אפשר להוכיח את אמונה. הוא לא מקבל את הדעה המקובלת בימי הביניים שבדרך פילוסופית אפשר להוכיח את אמונו. הוא גם לא מנסה ללכת דרך כזאת. מאוד בניגוד לשיטות אחרות שסברו שסייגון אמונות ודעות, שיש זהות בין אמונות לדעות. כלומר, אמונה מגלה מה שהפילוסופיה מגלה. אפשר להגיע, אפשר להוכיח בדרך פילוסופית, אפשר להגיע למסקנות של אמונה. רבי דליבי לא מקבל את זה. אישה, מבחינה זאת, אישתו היא מודרנית, גם כיום זה מוסכם שאי אפשר להוכיח את זה בדרך פילוסופית, דברים הקשורים לאמונה. לא המציאות הקדוש ברוך הוא, תורה מן השמיים, נבואה. בעצם כל הוכחות שלו במידה שמשתמש בהוכחות מבוססות על ההיסטוריה היהודית, על תפיסת ההיסטוריה, שלא אומרת שום דבר לגבי אדם שאין לא שייך לעם הזה שחווה את הדברים הללו. הגוי הזה לא נתחנך על ברכי יהדות, מספר לו סיפורים, ולא מנסה להוכיח את אמיתות העובדות הללו. ואיך מצליח, זה דבר פרדוקסלי, איך מצליח להפוך את הגוי הזה ליהודי? מילא אם יש איזה הוכחות פילוסופיות, אז הוא מוכיח, אחת הבעיות, איך הוא מצליח לעשות את זה? ולמה רבי יהודה הלוי לוקח כיסוד לספר שלו מין גוי שרחוק לא התחנך ביהדות והופך אותו ליהודים על יסוד, קשה לדעת על יסוד מה? יש ההסבר המקובל, אני לא כך שלם, זה כל עוד חלק מן הסיפור, זה קשור עם שמו של הספר. שם הספר נקרא ספר התשובות לטענות נגד הדת המושפלת והרעת ראיה להגנה עליה. יש לפי תרגום אחר הבזויה. כלומר, יהודים הרגיש את עצמם מושפלים, והיה בימי הביניים, סבלו הרבה צרות, היו נרדפים. קצת להעלות את המורל, העם מוכיח, הנה, אבל פי שאנחנו מושפלים ואין לנו שום עוצמה מדינית, שום עוצמה חומרית, אף על פי כן, הנה בא אדם שרחוק מן יהדות והוא העמיד, הייתה לפניו אפשרות להתקרב, לקבל עצמם את הנצרות, את האסלאם, והנה בחר ביהדות. זה כאילו להעלות את המורה. אני לא אומר שיש בזה משהו, אבל אם אני חושב שזוהי התשובה, זה נראה לי תשובה מאוד פשטנית. יש לי עוד שתי תשובות. תשובה אחת שקשורה במעמדו של הגוי, של גוי בכלל, בספר הכוזרי. ספר הכוזרי נחשב, אני רק אומר רק כמה משפטים, כי אחר כך נצטרך את זה להוכיח. מצד אחד הספר הלאומי ביותר. הוא זה שמבדיל בין ישראל לאומות העולם, זה הבדל שיש, העולם מתחלק לא רק בין אדם וחי, אלא יש גם איזו דרגה אלוקית של עניין אלוקי, יש עם עם סגולה מיוחדת, מבדיל בצורה חריפה בין ישראלים. מצד שני, הספר האוניברסלי ביותר שאני מכיר זה ספר הכוזרי. הוא נותן בתפיסה הפילוסופית שלו, נותן מקום לאומות העולם, ראה את המרכזיותו של עם ישראל כחלק מאנושות. איך שכידוע לכם ודאי הביטוי שלו, כלב בין זרים ישראל באומות, מרכזיותו של ישראל, אבל את האנושות רק כישראל כחלק מהאנושות, וזה מקום, תופס מקום רחב מאוד בתפיסתו ההיסטורית. אבל אני לא ארחיב את הדיבור על זה, אני רוצה לעמוד על בעיה אחרת. בעיה שהיא בעצם במידה מסוימת גם בעיה שלה. אם אין אפשרות להוכיח את אמונה בדרך פילוסופית, אז מה נשאר בי? מה? אוקיי? נשאר רק אמונה של המסורת. השאלה אם זה מספיק, יש לפעמים אנשים שנתקפים במשברים. איך אנחנו מטפלים בזה? האם יש משהו שיכול לקרב את אדם לאמונה? אם לא חייך לא ניתן.
חוויה דתית.
אז את לך יש פטנטים, בסדר. איך מביאים את אדם לחוויה דתית?
אני בקיום איתך.
או, בסדר, נתחיל. אז השאלה היא, מהי הדרך? אדם שאיבד את אמונה, או מה מדי בעוד בכלל, מה המקור המשבר? הנה, בא רבי דלוי, וזה הייתה, הוא שטען שאי אפשר להוכיח את אמונה בדרך פילוסופית. אף על פי כן, בא הגוי ומצליח להביא אותו לא בחוויה דתית, זה לאו דווקא כפי שאתה אומר, זה פטנט שלך, אני מסכים בכמה דברים, מצליח על ידי הצעת הדברים להביא אותו לידי כך שאני מתקרב ליהדות. נצטרך לעקוב מה קורה כאן ונראה מה הסוף. גם ללא הוכחה פילוסופית, וזה יכול לעשות רק על דיגוי, דיגוי שעומד רחוק, שעומד, יש לו להפך שהגישה, התואר הראשונה ביהדות הייתה שלילית, והנה הדעה המקובלת שבא לי עוצמה, הם כאן בעלי הדעה הנכונה, ואף על פי כן הוא מצליח לאט לאט להביא אותו לידי כך שבעצם מוצא את סיפוקו ביחד. אבל זה קשור גם לבעיה אחרת שאנחנו נתפוס, מה בעצם, מה טיבו של האיש הזה, המלך הכוזרי, ומה הבעיות שהתנגדו. בשם כך, בואו נקרא רק את הסיפור, אני אסוף היום בעיקר בסיפור. תחילת הפתיחה. שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר איתי נגד טענותיהם של החלוקים על דתנו. השאלה אם יש לי. שאלו אותי אם יש אצלי איזה מין דיווחים על הוויכוחים שהיו בינינו לבין החלוקים על דתנו. יש סוגים חלוקים שונים, סוגים שונים של החלוקים. בין הנמשכים אחר הפילוסופיה, שהתקיף את היהדות מתוך גישה פילוסופית, ובין מאמני דתות אחרות, או דתות אחרות שהתרקחו איתנו, ומבין המינים מבני ישראל, או בני ישראל, זה הכוונה לקראים או לנוצרים. ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה, טענות שטען החבר לפני כ-400 שנה, לפני מלך הכוזרים, אשר על פיהם קיבל המלך את דת היהודים, כמו שדבר מפורסם, כמו שהוזכר בסביבי רב. הוא לקח איזו עובדה היסטורית, שבאמת היה שם באיזה מקום בהרי קווקז, שם ברוסיה, היה איזה שבט שהתגייר, אחר כך נעלמו עקבותיהם, אבל היה תקופה צממה, היה שם בעצם אומה שלמה כמעט שהתגיירה, ועל יסוד זה הוא בונה את הסיפור שלו. עכשיו נראה מה הוא מציע. מלך זה, מסופר שם, אגב, המלך הזה, לפני שקרה כל הסיפור הזה, הוא היה כרוב אומות בתקופה ההיא, באותם האזורים, היו עובדי אלילים. עדיין היה עובד אלילים. לא השייך לא לנצרות ולא לאסלאם, זה כלומר, לפי הסיפור הזה, זה קרה לפני 1,300 שנה, הוא אומר שהיה לפני 400 שנה, הכוזר היה לפני 800 שנה, 900 שנה. אז כבר איזה סיפור, והוא היה כדרך שייך לאיזה מידת אלוהי. מסופר שם, נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. בחלומו, והנה מלאך מדבר אליו, ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני אלוה, אבל מעשיך אינה רצוי. שים לב, מלאך אומר לגוי עובד אלילים, כוונתך רצויה. זה מזכיר לנו שירו של אבן גבירו וכתר מלכות, גם רבי יהודה הלוי מזכיר בכל מצורות, שבעצם כולם מחפשים את הקדוש ברוך הוא. זה מאמר פסוק בלילים, כל מקום מוכתר מוגש לשמי. כל מקום שיש מקטירים, עובדים גם אלילים, בעצם מחפשים את הקדוש ברוך הוא, רק לא מגיעים אליו. זו תופעה אוניברסלית עולמית שמחפשים. ועד כדי כך, שכאן המלאך אומר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. והמלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל שלהם ומקריב קורבנות בלב שלם. אולם, עם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות ההן, היה מלאך נראה אליו לילה לילה, ואומר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. דבר זה גרם לו למלך הכוזרים לדרוש ולחקור בדבר אמונות ודיות, סוף דבר התייהד הוא ואמרה בין הכוזרים אותו. נשים לב, היה, אם ננסה לתרגם את משמעות החלום, היו ניגשים בפתרון מודרני, מבלי להיות פסיכואנליטיקאים גדולים. מה אומר? אדם חולם לו חלום שמשהו לא בסדר, בדי. כלומר, היו לו ספקות, היו לו לבטים, היה לו משבר. מה שלא הרשה לעצמו לגלות בהכרה, בא לידי ביטוי בחלום. משהו לא עובד. הספקות שלו לכאורה לא היו במציאות אלוהים. לא זה הספק. ספק היה לו בתחום המצוות. אבל דבר ראשון, הוא מחפש את הפילוסוף. וזה ממש מה שהבעיה היא בתחום אמונה. אחר כך מתחיל. מעניין, תשימו לב, איך שהרי הוא, היו לו ידיעות כלליות על הדברים הללו. בסוף עמוד זה, כשפנה בראשונה לפילוסוף אחד, כתוב בשורה האחרונה, פנה בראשונה לפילוסוף אחד וישאלהו להאמנתו, מה אתה מאמין? כשפנה לנוצרים, עמוד ה', למטה, קרא לאחד מחכמי הנוצרים וישאלה לתורתו המעשה. הוא ידע שאצל הפילוסוף לא יקבל דעת. מה? אמונה. אותו דבר קרא לחכם מחכמי אסלאם וישאלהו לתורתו למעשה. כלומר, היה ידוע. אז אם המשבר היה לא בתחום אמונה, מה? למה פונה לפילוסוף? כנראה היו ספקות גם באמונה. מה? כן. זה כמה מעניין, נגיע לזה. שם כשנגיע ליהודי, אז זה כבר, זה קשור בהמשך הדברים מהשם. פתאום מתברר שהבעיה שערי אצל הנצרות והאסלאם זה בעיית אמונה. אבל ראשית כל עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם דבר שרב קוק כתב עליו וזוהי תפיסתו. השאלה היא, מה מקור המשבר באמונה? הפקות מביא פרשה בתורה, נביא שקר, משבר חריף, בא נביא שקר, ועושה אות ומופת, ובא האות ומופת. מצליח להביא מופת ומדבר עבוד עבודת אלוהים. זה לא סתם הטפה, אלא לא. תורה אומרת, הוא בא אותה מופת. מה נאמר בתורה? מה? אז תמשיך על מה הוא מנסה? ישכם אוהבים את השם אלוקיכם. אם יש בעיה של משבר בעולם, צריכים אולי לבחון אם אתם יכולים להתמודד עם הדבר הזה מבחינה פילוסופית, מבחינה השכלתית. הרי הוא מראה לכם מופת, אז אני רוצה לראות לכם, אתם יכולים להתמודד עם זה. לא, לא זאת הבעיה. הישכם אוהבים את השם אלוקיכם. כלומר, אם אתה אוהבים את השם אלוקיכם, שום משבר לא יהיה. אף על פי שלא אחראים, יש כאן. מראה לך בחוש. כלומר, מקור הפיקפוקים באמונה, זה מתחיל, המשבר באמונה מתחיל במשבר הדתי. מה פריש משבר הדתי? אדם מאבד את הטעם בעשיית מצוות. מה בעצם נאמר לו כאן בחלום? מעשה חינם רצוי, כלומר, פתאום מרגיש שעובד על הריק. זה לא נותן לו שום תשובה, שום סיפור. ממשיך עוד לעבוד, אומר, הבעיה היא לא רואה שזה המצוות, מעשה הדתי, עונה לו, מספק אותו. וזה, אם אנחנו נעביר את זה גם לדורנו, המשבר הדתי התחיל בכך, אנשים לא מצאו טעם במצוות, לא אמר להם שום דבר, עובדים רק בצורה שגרתית, ולא נשמה, לא לב, ואז אחר כך, מתוך כך, ואם אחר כך גם פיקפוקים במונה. אבל הבעיה מתחילה תמיד בתחום ההרגשה הדתית, ואחר כך זה עובר לתחום המונה. מה זה לא מתחיל כך, אדם פתאום יש לו ספקות פילוסופיות. אני זוכר שרב בר שוב, לא לברכה, הוא מספר לי, היה צוחק ממני, איש עדיין עוד יהודי זקן, עוד חי בחיפה, משורר שין שלום, הוא בן של רבי, שמעתם עליו, לא מדברים עליו, הוא היה פעם, ב-50 שנה עכשיו, משורר, מקובל. הוא אמר פעם לרב, בר שאול, הוא נהיה פיקורס בגלל בעיית ידיעה ובחירה. הוא אמר, צחק, לא נמצא אדם כזה, שבגלל בעיית ידיעה ובחירה פתאום הופך להיות הפיקורס. יש, מקודם הופך עוד המפקוס, אחר כך יש לו בעיות וישאל את השאלות. ושוב פעם השאלה היא, כשאתה רוצה, מי שכבר יש לו פיקפוקים במינה, מהי הדרך שאתה מחזיר אותו? זה אמרת נכון, חוויה דתית, כלומר לחפש. התשובה היא, נכון, אתה צריך לתת לו גם תשובה מבחינה עיונית, פילוסופית, אבל לא זאת הבעיה, לא בזה תקרא אותו. כי הבעיה שיש משהו חסר לו בכל החיים הדתיים. פעם אחת זוכר לפני 30 שנה, נפשה לי איזו בחורה, איזו סטודנטית, מצרפת, זה מספר שיש לו בעיות ודרתים באמונה ואתה תדעת מה, תתחיל להתפלל על אף הספקות שלו. נתנה לי תשובה כזאת שאיך אומר המדרש, מעולם לא נצחק מלריבה אחת, נערה אחת. אמרה לה, אדוני הרב, אבל אני מתפללת 3 פעמים ביום. זו בעיה. מי שעדיין לא התפלל, אז יכול אולי לקבל את החוויה הדתית. אבל מי שסלו זה מתפלל מתוך שגרה, אז זו בעיה איך מכניסים טעם בתוך המעשה המצווה. כמובן, כאן יש צורך במחשבה, יש צורך להשאיר את הפנים, את הדעת, כדי שאדם ימצא את הטעם. אבל מה שהוא הציג כאן לפנינו, יהודה הלוי, אדם שבעצם מחפש את הקדוש ברוך הוא, ולא מוצא טעם במה שעושה, וזה מביא אותו כבר לפיקפוקים גם באמונה והראיה שפונה לפילוסוף. הפילוסוף תכף נראה לא עונה לשאלותיו, לא או למשאלותיו.
לכאורה, לפני
שמתחילים
לעשות
מצוות צריכים עוד טעמים? לא. לפני שאתה מבין מה המזון עושה, אתה לא אוכל? אתה קודם אוכל, אחר כך אתה תבין מה הערך של הדבר הזה. אבל כשלא נגיע למצב כזה, שחס ושלום שהכל יתייבש, אז צריכים מדי פעם לתת, ללמוד, להוסיף, לדעת, ויש כאן איזה מזון פנימי, כל כמה שאתה תעשה את המצוות ביתר, חיבוב מצווה, זה יוסיף לך עוד אהבת השם, אחר כך עוד חיבוב מצווה. עכשיו נשים לב על עוד נקודה כאן בסיפור, חלום. טוב, אנחנו דיברנו זמן חלום הזה בצורה מודרנית, אבל כאן מופיע איזה מין קריאה מית אלוהים, זה מעין נבואה. השאלה היא, האם אפשר להגיע לקדוש ברוך הוא מבלי שהקדוש ברוך הוא יפתח את הפתח? אולי אדם זקוק תמיד שפתח יהיה למעלה? שוב אליי ושוב אליכם. זה הוויכוח בין כפיש המדרש אומר בין כנסי לקדוש ברוך הוא. מי יתחיל? היהדות מדברת הרבה כל דודי דופה. בתחילה אחותי ראייתי. בא איזה רמז מה שמענו. יהדות? איך מוצגת היהדות? אברהם אבינו, לא יודעים על אברהם אבינו שום דבר. ויאמר השם על אברהם. אומר המדרש, ראה בירה דולקת. אמר, מי בא לבירה כאן? ראה איזה בירה, בירה איזה ארמון מואר, מי צריך אותי זה בעל הבית. כלומר, מתחיל להיות, החיפוש מתחיל אצל אדם, אבל אחר כך הציץ אליו בעל הבירה ואמר, אני בעל הבירה. זה מאוד משמעותי לכל תפיסת העולם שלנו, של רבי יהודה הלוי. האם זה מתחיל מאדם? אדם מגיע למה שהוא מגיע, או שיש איזה קריאה מית אלוקים, אם זה קריאה ראשונה או קריאת הימים. זה מה שמבדיל בין הפילוסוף ונציגי הדתות. דתות מדברים שהייתה איזה ינות אלוקים, הייתה איזה קריאה. נגביל לחלום, והפילוסוף מרקור זה מה שאדם עושה, אדם יוצר לו את הדעת, אדם. אין שום התערבות נגמר, אין שום רמז. אנחנו, יהדות אומרת, יש, ככה נוצרה היהדות. עד היום אנחנו מחפשים מדיטם במאורות היסטוריים, כאילו מדברים אלינו. איך אומר הנביא? אוזניך תשמן הדבר מאחוריך לאמור, זו הדרך לחובו, אם תאמין ואם תסמין. אומרים חזל זה מכאן, שמע מנה שמשתמשים בבת קול. כלומר, מאחוריך אתה תשמע איזה מין רמז, תראה מוראות שמורים בך איזה, אולי יש כאן, רומזים בשמיים משהו. אין לנו נבואה, אז הקדוש מדבר לנו מתוך ההיסטוריה, אבל לא מדבר איתנו בשפה ברורה. זה תמיד ניתן לפירוש, אבל מקבלים איזה סנוקרת, הנה חס ושלום לפעמים בא איזה עונש משהו, שמה יש כאן, רוצים איתן משהו, רמזים אנחנו מקבלים כל הזמן. כל גישתו של פידושו של הבעל שם טוב של תורת החסידות בא לומר שבעצם אדם כל הזמן מקבל רמזים. הפגישה הראשונה של המגיד ממזריץ' של דובר עם הבעל שם טוב, מה שהוא שהפיץ את תורת החסידות, ויש סיפור ידוע, וזה מופיע במקורות דומים, ללא העיבוד הספרותי, אלא זה מופיע גם בשפחי הבשט, וזה מופיע גם שם בספר, נגיד באמת יעקב. הסיפור הולך ככה, שמגיד שהיה אדם גדול בתורה, שמע עליו על שם טוב, חשש להתבטא מלימודו, לא רוצה אפילו ללכת לטעות על קנקנו של הבעל שם טוב. ביטול זמן, שמה ללכת. ואף על פחים, אמרו לו שהרגיש משהו, אמר, טוב, בחודש אלול, קצת עוסקים יותר ביראת שמיים, ננסה לראות אותו. בא אליו, וטיבה לשמוע שם דברי תורה, אז הבעל שם טוב סיפר לו סיפורים, אמר לו, אתה יודע, אני לא מזמן עשיתי, נגלון נגוי, ולא היה לי מה לתת לסוסים לאכול, ואני בא לקראתי גוי, וקנית אצלו, הביא שם, אני יודע, סוערים בשביל הסוסים, נתתי לו. רק עשיתי לו שפעם לא, נגלון נגוי לא היה לי לחם לאכול, ובא לקראתי מישהו, כן, 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 סיפרים, כן. החליט המגיד ממזריץ' שם. אני אמר לך פסקה, הלך הביתה, ובערב אמר לנהג שלו, לגלון שלום רון, לפנות בוקר נתחיל לצאת מנהיר, אני אמר לך פסקה, זה היה בזבוז זמן. אחר כך קרא לו באמצע לילה בעל שם טוב, הוא אמר לו, האם אתה למדת קבלה? הוא אמר, כן. נתן לו איזה דף, זה ספר קבלי שיש שם שמות הרבה מלאכים, אמר לו, תגיד לי פשט. אז הסתכל על המאגים, אמר, זה הפשט. לא אבל שם טוב, זה לא נכון. טוב, הסתכל שוב, הסתכל שוב. לדעתי זה הפשט, כי שמרתי. אבל מקודו, יש לו פשט אחר, בבקשה, שיגיד לי. אמר לו, אבל שם טוב, עמוד על רגליך, הוא קם. חזר הבעל שם טוב על הפשט של המגיד, רק הכל התחיל לחיות. פתאום אוויר, ראו את המלאכים, את התנועות, הכל התחיל לחיות. מה בעצם רצה לומר? רצה לומר לו, כל התורה היא לא רק בתוך הגבילים, בתוך הספרים. הקדוש ברוך הוא כל הזמן רומז לך. מה שקורה לך, השגחה מדברת אליך. העובדה הזאת שהיה, אני נפגשתי ולא היה למה לתת לאכול לסביב. לא, אני לא נכנס עכשיו מה הפירושים. אבל כל מה שקורה סביבך זה דו-שיח בינך בין הקדוש ברוך הוא. מחפש אותך, רומז לך. אחר כך אמר לו, אני לא באתי לחדש פשט חדש, אני רוצה להכניס קצת חיוב. אבל המילים הראשונות שלו, אבל שם ככה חזקו של ינה את עצמה, שיש רמזים, הנה שמיים רמזים. זה מאוד משמעותי בתפיסה הפילוסופית של יהדות, שיש איזה מין קריאה מלמעלה, וזה לא אדם מתחיל, וזה בעצם אחר כך כל הפרק, המאמר הראשון שסביבו זה כמעט בנוי על כך, שאדם לא יכול לבד לדעת את התורה בלי שהתורה תינתן מהשמיים. בניגוד למשל בעל חובות הלבבות, רב סגי גונשו אומר שאדם לבד יכול היה להגיע לתורה מתוך התבוננות שכלית. הקדוש ברוך הוא קיצר את הדרך לאדם ואמר, נתתי לך, אבל אדם לבד יכול להגיע. וזה מאוד משמעותי, הדבר הזה של חלום. אבל יש כאן עוד נקודה. בכדי שהחלום יהיה משמעותי, צריך, מה נאמר? נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. חלום אחד זה לא משמעותי. כשדבר הזה חוזר ונשנה, הוא יראה כאן לא מדברים בשפה ברורה. נביא יש לו ודאות. אין ודאות גדולה יותר מנועה. הרמב"ם אומר במורה נבוכים, אחד הסיבות הטעמים של עקידה, בין הטעמים של הקדם אומר הרמב״ם, להוכיח את הוודאותו של נבואה. אדם שזכה לנו אין לו שום ספקות. כאילו אין לו ספקות, אולי זה נדמה לי, אולי זה איזה מין חוויה, אני יודע משהו, אין לו שום ספק שקיבל ידיעה מן השמיים. כאילו לאברהם אבינו היה רבע אחוז של ספק, אולי זה נדמה לי, אולי זה התרגשות, לא היה עושה דבר כזה, לא היה לשחוט את בנו. כלומר, הוודאות היא כומר היה, זה מוכיח שהוודאות של נבואה היא נותנת אדם ודאות, אין למעלה. אבל היום אין לנו נבואה, חלום. אז מה שמקנה את הוודאות, זה בכל אופן מורה תהיות וספקות לאדם לעשות משהו, זה שהחלום חוזר ונשנה אליו פעמים רבה. עכשיו נעמוד עוד כמה משפטים על המסר של כוונתך רצויה ומעשיך אינם רצויים. זה בעצם אחד הנושאים המרכזיים של כל הספר. היחס בין כוונה למעשה. זה בעיה שלנו, של כל אדם, וזה בעיה גם של, שמופיע גם בספר. זה בעיה מרכזית. קשר בין כוונה למעשה, למצוא את היחס בין. יש ברכה שאנחנו אומרים במקם אחרים ביום, אשר יצר את אדם החכמה, מסיימים, מפרי לעשות, זאת אומרת, אטור מה פירוש? הקשר בין הגוף ונשמה, אמר במילים אחרת. שעובדים ביחד. הרי הגוף זה מה שחיר, והנשמה זה מה שחיר, ואף על פי חיר, יש זה קשר. הבעיה של כוונה המעשה זה, זאת הבעיה המרכזית. ומה בעצם רוצה לומר כאן בדברים? יש כאלה שאומרים, יש גישה פילוסופית, אומרים, קיימת רק כוונה. מעשה זה ביטוי לכוונה. באיזה מידה כוונה רצינית, אם אדם עושה מעשה. אבל לא שיש ערך למעשה כשל עצמו. כוונה ארטילאית, כמו שאנחנו בקניינים, אנחנו אומרים בגמרא, אז אנחנו אומרים בעצם, יש שאומרים, קניין זה הכוונה, רק זה צריך להתבטא במעשה. כוונה ארטילאית זה שום דבר. אם אתה מוכן לעשות מעשה, סימן, לפי התפיסה הזאת אין ערך למעשה כשל עצמו, מעשה זה רק ביטוי לכוונה. וכאן רבי דוד מציג כאן בכל המאמר הראשון, עומד על הנקודה הזאת, זו נקודה מרכזית בתפיסת עולמו. יש ערך למעשה לא רק כביטוי לכוונה, אלא יש ערך למעשה. ועל כן, אדם לבד לא יכול להגיע, צריך לבוא רק מנשמה. אם זה ביטוי רק לכוונה, אז אדם לבד יכול להגיע לאיזה ביטוי. אבל ברגע שאתה אומר שזה יש ערך למעשה, כשנאמר לו, אין לי שום פגם בכוונתך. אני לא מחפש מעשה משום שתוכיח כוונה. אלא יש מעשה מסוים, מוגדר, שיש לו ערך. כמובן בלי כוונה זה